שלום למאזיני פינת ארץ עמדתנו, ארץ ישראל, והפעם, כפי שעסקנו בפעם האחרונה, נעבור לנושא של התנערות הארץ, ההתקוממות של הארץ מצידה החקלאי והמעשי. לאחר הכשרת הלבבות שבאה על ידי אותם הגדולים שמנינו, הרבנים החשובים וגדולים אחרים, אותם שהבחינו בגודל העת הראויה לגאולתם של ישראל, וקראו בגרון אל שומעיהם לקום לעלות לציון לבנות ולהיבנות בה, הגיע העת שבה קמו אנשי המעשה והחלו ליישב את הארץ בשליחותם. פעולת יישוב זו היה בה משום חידוש מהפכני משני הכיוונים. הן מצד עם ישראל שנותק מארץ חייו במשך עשרות דורות, ועיקר התקשרותו אליה הייתה מקופלת בתחום הרוחני שמצא את ביטויו בתפילות ובפיוטים מלאים כיסופים לציון. עלייה לארץ ועבודה חקלאית בה הייתה רחוקה מהשקפת החיים של המוני בית ישראל, הן מאורחות החיים שסיגל בארצות הנחר, שהכשירו אותו לחיי נדודים ללא התקשרות לקרקע ולעבודת הקרקע, שברבות הימים נעשתה לו זרה ביותר, והן באופי הרוחני הרטילאי שבה צייר את ארץ הקודש, שהיא מעין גן עדן רוחני השוכן בעולמנו, שבו הנטיעה והפריחה, הדגן והתירוש, משמעותם היא ברכה מגבוה ללא מגע יד אדם. גם לארץ ישראל, אדמת הקודש, הייתה תחזית של אדמה, עבודת אדמה מבורכת, בה הארץ שוקדת על מתן תנובתה לבנים השוכנים בה, דבר רחוק ובלתי מתקבל על הדעת באותם הימים. משך אלפי שנים הסכינה הארץ לעמים שוסים ובוזזים, הבאים למוץ את לשדה, ללא שום חפץ פנימי באהבתה ובטובתה. ראינו בעבר כיצד בחלוף הדורות השמו הערבים והצלבנים את הארץ. לא שקדו על בניין הערים והדרכים, על טיפוח השדות ואוצרות המים הזורמים בהם ומפרים אותם. הארץ השיבה לאויביה בזעם ובהסתר פנים, לאותם יחידים הנוכרים שניסו כן לעובדה ולשומרה. הערים הפוריים מגדלי כרמי היין וזיתי השמן התפרקו מתלבושתם המדושנת שנסחפה אל העמקים מעין דואג לשמירתם ולהחזקתם, על ידי בניית המדרגות ונטיית האילנות עוצרי הסחף. העמקים המדושנים שלא נעבדו כראוי ולא תועלו, בהתעלות הנשמרות על ידי עיקריהם לתועלת השדות, ספגו כמויות מים ואפר מעל כוח קיבולם, והפכו לביצות ממירות אשר כל שומר נפשו ירחק מהם. הארץ השוממת נתרוקנה מאדם ונותרה לשליטת פרעי האדם שודדי הדרכים המלסתמים את אותם הבודדים שבכל זאת עוברים ושווים בה. שארית הפלטה מישראל חיה בין סוגרי החומות, כשכל מאמציה של אותה שארית מרוכזים ביכולת ההישרדות על ידי עזרתם של אחים אוהבים ממרחקים. זאת הייתה תמונה מכאיבה שנגלתה לעיני הרואים, בעת אשר גדולי המבשרים והמזרזים החלו לפעול את פעולתם. שארית פלטה זאת, יהודי ירושלים וערי הקודש צפת ועריה וחברון, יחד עם האחים במרחקים, נדרשו לקיים את הצו האלוקי שהחל להתדפק בשערי הלבבות. התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים, מתפתחים עושרי צוואריך שבייה בציון. יושבי ירושלים בארץ, יחד עם אסירי ציון שבויי הנכר, נקראו לקום, לבנות ולהיבנות. בפעם האחרונה שמענו כיצד החלו גדולי ישראל להכשיר את הלבבות ולדחוף לקראת התחלת האחזותם של בני עמנו בקרקעיתה של הארץ. האחזות זאת מטרתה הייתה בשלב ראשון, החלצות מן הצורך בתמיכה כספית מבחוץ, מאותו המשך קיום מדולדל חסר אונים שאיננו מסוגל לעמוד על רגליו. אמנם, כבר לימדונו חז"ל כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אותם היחידים שנחלצו לקראת המבשרים הגדולים לא יכלו לעצור כוח ליצור את אותו מהפך לאומי דרוש. לשם כך נדרשה תנועה עממית רחבה שתוכל לשאת בנטל של הקמת יישובים חקלאיים על ארץ מלחה ושוממת מול קשיי השלטון הטורקי הרקוב ופרעי האדם הישמעאלים שעמדו כאבן נגף בדרכו של כל הבא להטיב לארץ ולדרים עליה. גם העליות של החסידים ותלמידי הגר"א לא עצרו כוח לקחת את האתגר על עצמם. רובם ככולם היו אנשי רוח, שהמרחק בינם לבין עולם המעשה היה רב. מה עוד? כידוע, נדרשה כאן חלוציות מיוחדת, שלא זכו אליה מקודם. הכניסה לעבודת האדמה והעסק בה היו זרים ביותר לרוחם של רוב יהודי הגולה, שכבר אלפי שנים לא הסכינו לעבודת האדמה. עסק זה היה מתאים ליכולתם של יהודים פשוטים, המוכנים לחפש אמצעי מחייה בכל הניתן, כאלה שאינם בוחלים בכל המזדמן. אמנם, גם יהודים כאלו נצרכו לתמריצים פנימיים וחיצוניים גם יחד. מצד אחד, אנשי אמונה בעתיד החדש הנשקף לעם משיבתו של אל ארץ ישראל, גם אל החלק הגשמי שבה. אנשים ריאליים המכירים את גודל הקשיים ומוכנים להתמודדות עמהם. לשם כך, היו זקוקים לליוויים של אנשי אמונה אלו, את המתארים בקרקע הארץ, ליווי צמוד. ליווי שייתן סיוע מעשי בעיתות משבר קשות שעשויות להגיע. מצד שני, נדרשו מאורעות שעוררו את המוני בית ישראל מתרדמתם ומחלום השווא שהיו נתונים בו על אפשרות קליטה בגלות אם ישמע רעיונות יפים בין העמים. אותם הרעיונות שהבטיחו בדבריהם חופש וצדק לכל אדם באשר הוא. ואומנם הגיעו למזרח אירופה, מקום שם ישב רוב רובו של העם היהודי, רוחות שערה שעוררו את ההמונים מחלומותיהם, ודחפו אותם ביד חזקה למצוא מוצא מימי הצלמוות שנקלעו לתוכם. סופות הנגב, כך נקראו אותם הפוגרומים האכזרים ברוסיה, שניפצו את כל התקוות של המתבוללים והמשכילים למיניהם. וביד חזקה כינסו מחזרה אל חק אומתם הדבויה. החלה להתפשט במקומות רבים השאלה הנוקבת על עתידו של העם היהודי. במקומות אחדים בבת אחת נשמעה התשובה המצופה שנקרא משכבר הימים. לכו ונבנה את חומות ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. זה היה הרקע באירופה להקמת ארגונים שונים של חובבי ציון במקומות אחדים בו זמנית, כשהמגמה המסתמנת אצל כולם הייתה הגירה לארץ ישראל ויישובה על ידי בני עמנו כפתרון אחד ויחיד לשאלת הקיום הכואבת של ישראל בין העמים. לאחר הקמתם של אותם ארגונים מקומיים שנקראו בשם חובבי ציון, הגיע השלב הבא, והוא ייחודם של אותם הארגונים במסגרת אחת, לשם ריכוז ואימוץ הכוחות על מנת שיוכלו להבקיע את חומות המכשולים שניצבו כנגדם. איחוד זה היה בו משום הכנה ראשונה לגיבוש לאומי. שהרי התאגדו בו כוחות שונים מקצוות פזורי ישראל לשם מטרה בעלת ערך לאומי ממדרגה ראשונה. באספות אלו הוקרו אנשי מעש כבירי רוח שיפנו את כוחותיהם למטרה הנשגבה, כשבראשם צעדו אנשי הרוח מעולם התורה והרבנות, כרבנים, הרב מוליבר, הנציב מבולוז'ין ועוד, וכן אנשי רוח מבין הסופרים והמשכילים במרכאות, שהטיפו גם הם לשינוי ערכים בחיי האומה לשם בניינה מחודש בארץ אבות. הייתה זו בנייה של נדבך נוסף בבניין האומה המתרקם כאשר אנשי אמונה נדברו יחד עם אנשי חולין למטרה משותפת אחת, מטרה לאומית שיסודה ותכליתה בקודש ישראל. בד בבד עם הקמת אותם הארגונים החלו פעולות היישוב החקלאי מצד תושבי הארץ פורצי המחסומים הראשונים, כאשר הם נעזרים בנדיבי האומה שקמו לעזרתם. כך הוקמו באותם הימים היישובים פתח תקווה, ראש פינה, ראשון לציון, נס ציונה ועוד, כאשר המגמה התכליתית מונחת אפילו בשמותיהם. פתח תקווה, ראש פינה, ראשון לציון, נס ציונה ועוד. בהמשך דברנו, בפעם הבאה, נעמוד על השתלשלות אותם המאורעות שהזכרנו, הסופות בנגב, אסונותיהם של יהודי רוסיה, וההתעוררות לקראת מאבקי הגבורה שנלוו בהקמת היישובים שעליהם ומיסודם נבנה היישוב העברי בארץ. ועד אז נשמע כולנו בשורות טובות מכל יהודי העולם, ובפרט מיושבי ארץ חמדתנו, ההולכים ובונים, הולכים ונבנים. שבת שלום ומבורך.